טוב, אז אם אתם זוכרים, מי שזוכר, זה עוד זה נמשך מתחילת השנה כמעט, אנחנו מדברים על זוגיות. ואיך לבנות חיי משפחה, משפחה יהודית, בצורה חיובית, טובה. ואנחנו דיברנו כל מיני נושאים, והיום הנושא שחשבתי לדבר זה על התקשורת בזוגיות. תקשורת בין בעל ואישה. ונתחיל מזה שפעם הגיע אליי זוג, בעל ואישה, שאומרים, הבעיה שלהם, שאין ביניהם כמעט שום קשר. הם חיים ביחד, בית, ילדים, משפחה, סעודות שבת, הכל בסדר, הכל רגיל. רק אין קשר כמעט ביניהם. אין שיחות, לא מדברים, אין משהו של שיתוף פעולה, איזשהו השתפכות הלב, כלום. הכל פונקציונלי, הכל טכני. כל מה שהם עושים, הכל טכני. ואישה אומרת, זה קשה לי ככה לחיות, והיא אומרת שבעלי הוא כמו אוטיסט כזה, הוא גולם כזה, שלא אינטראקטיבי. הוא ככה בעולמו חי ב... והיא מביאה דוגמה כזאת. הם גרים שם באיזשהו מקום, באיזה עיר, והגיע לקרוב אליהם, הגיע שם איזה טרקטור, לעבוד שם בגינה, לעשות שם משהו באזור, והוא חופר שם משהו, בעלה רואה את הטרקטור הזה מחלון, ואומר, הוא יכול שם לגעת בגדר, וזה וזה, אני אסתכל מה הוא עושה שם, שהוא לא יגע בגדר, והוא יוצא לדבר עם הטרקטוריסט הזה, ורבע שעה, חצי שעה, שעה, לא חוזר, בעלה לא חוזר. אחרי שעה וחצי היא יצאה החוצה לחפש איפה הוא. ואז מה היא רואה? שהטרקטור לא עובד, הוא וטרקטוריסט, בעלה וטרקטוריסט, יושבים ככה גב על גלגל של טרקטור, שותים קפה, גזייה שם כזה, פקל קפה, גזייה, שותים קפה ומדברים. היא אומרת, ב-20 שנות נישואים שלנו, לא היה לי שעה וחצי שישב ודיבר איתי. למה הוא מדבר עם טרקטוריסט? למה לא מדבר איתי? ואני שואל אותו, למה אתה לא מדבר עם אשתך? אז הוא אומר, אין לי מה לומר לה. היא גם ככה הכל יודעת. אז מה שאני חשבתי להציע לכם, שאנחנו נלמד איך לדבר, איך ליצור קשר בזוגיות. ואיך לעשות ככה, שכן יהיה מה לדבר. ונתחיל מזה שזאת אומנות, לדעת להקשיב. זה לא דבר פשוט, לא מובן מאליו. ואחד הבעיות הגדולות בזה שאנשים לא יודעים איך להקשיב, זה בגלל שהם לא מבינים שתפיסת עולם שלהם שונה מאוד מתפיסת עולם של מישהו אחר. ואנשים לא קולטים את זה. יש כזה ניסוי בסוציולוגיה, שעושים כזה דבר, לוקחים קבוצה של אנשים, מראים לאחד מהם תמונה ששם בתמונה כל מיני עניינים שם, יש כל מיני שם, בתים, חיות בחוץ, מחוץ לבית שם, דשא, עננים, מטוס בשמיים, כל מיני עניינים. ואז אומרים, תסתכל על התמונה הזאת במשך דקה, לכולם נותנים אותה תמונה, סליחה, לכולם נותנים אותה תמונה, תסתכלו על מה שבתמונה במשך דקה, תסגרו תמונה, ועכשיו תכתוב מה היה בתמונה, תתאר את התמונה. אז כל אחד כותב מה שהוא ראה בתמונה. ואז שואלים אותו, מה אתה חושב? מה שאתה כתבת, שאתה ראית שם חתולה וכלב והבית ומלונה של כלב שם, והדשא הירוק. מה שאתה כתבת את זה. הרי כולם רואים את התמונה. מה אנשים אחרים? איך הם תיארו את התמונה הזאת? אז הוא אומר, גם פחות או יותר ככה כמוני. אולי מישהו תיאר שם מטוס ועננים אנטנות ודודי שמש על הגג. כן, יכול להיות שככה מתארים את אותה תמונה. כן, יכול להיות. מה אתה חושב? כמה אחוז מאלו שהיו פה בחדר, כולם ראו את זה, תיארו את זה כמוך? אז התשובה הממוצעת זה 65%. זאת אומרת, כל אחד יכול לתאר בצורה אחרת, אבל כנראה 65% מכולם תראו את זה כמוני. ואתם יודעים כמה באמת תראו כמו? כן, קרוב, פחות מ-20. 17, 18. זאת אומרת, הניסוי סוציולוגיה הזה מראה שיש לנו אשליה שאנשים אחרים קולטים מציאות כמונו. אבל זאת אשליה, זה לאו דווקא. או להפך, דווקא לא. זה ש-17%, 17-18, זה אומר שרוב המוחלט, יותר מ-80%, חשבו אחרת ממך. אבל אנחנו לא קולטים את זה ככה. יש לנו אשליה. אז כשאתה מבין את זה, אתה מבין שאתה צריך גם ללמוד להתייחס לבן זוג שלך, בת זוג שלך, באותה מידה. זאת אומרת, אתה מבין שיכול להיות שהיא קולטת מציאות מאוד מאוד שונה ממך. רוב הסיכויים שהיא קולטת שונה מאוד. אני לא מדבר שכל אחת יש לו רשתית שלו והוא רואה גוונים שונים של אולטרה סיגול. זה לא הנקודה כאן, אלא שזה בגדול רואה אחרת. בגדול, כן.
למה יש את האשליה שהוא חושב כמוני, שהוא תופס כמוני
את האמצעים? כי לאדם יש יצר כזה להשליך את אישיות שלו לאחרים. הוא חושב כולם, כמו, כי הוא הרי אידיאל, נכון? למה הוא אידיאל? נכון, היה ככה וככה וככה, אבל בסופו של דבר, סך הכל אני יצאתי בסדר. אז הוא קולט את עצמו בתור, הוא בסדר, והאחרים גם בסדר. כמו מי בסדר? כמו. זהו. אז אנחנו עושים צעד ראשון באומנות התקשוב, אומנות הקשר זוגי. צעד הראשון, אנחנו מבינים שזה דבר שצריכים ללמוד אותו. הוא לא אוטומטי, הוא לא טבעי, הוא לא מעצמו. זה צריך לדעת להקשיב. זה צד ראשון. צד שני. זה דבר שהוא מאוד מאפיין דווקא גברים לעומת נשים. אבל זה גם קורה אצל נשים, יש היום בלבול גדול מאוד, עניין של גברים, נשים וכו', אבל בגדול משהו יותר, אם אנחנו חושבים במונחים סטריאוטיפיים, זאת אומרת, בכיוון, כמו שיש ספר ישן כזה מפורסם של ג'ון גריי, נשים מנוגה, גברים מעדין, נשים מנוגה. אז זו חשיבה סטריאוטיפית כמובן, יש ככה, יש ככה, יש כל מיני, אבל בגדול יש משהו שהוא יותר מאפיין גברים, יש פחות מאפיין, ויותר מאפיין נשים. אחד הדברים שהוא מאפיין גברים, וזה אחד הטעויות גדולות שגברים עושים, הם נותנים עצות לנשים שלהם. הם פותרים בעיות. אישה באה, מספרת איזושהי בעיה, אז גבר פותר את זה צ'יק צ'אק. איך הוא פותר? אז הוא אומר, אז אל תלכי יותר לדבר עם דודה שלך. או, אז תמכרי את האוטו הזה, תקני אוטו אחר. אז תגידי למוכרת שאת רוצה נעליים צהובות. מה הבעיה? על כל בעיה יש פתרון, יש ביטוי כזה, כן? על כל בעיה קשה ומסובכת, יש פתרון קל, מהיר ולא נכון. אז זה דבר שהוא מאפיין צורת החשיבה של גברים. יש בעיה, טק, פתרון. אבל באמת זה לא כל כך מוצלח. למה זה לא מוצלח לפתור בעיות לאנשים אחרים? בגלל שיש כל מיני סיבות לזה. אחד מהם זה שזה יש בזה מין התנסות כזאת. שכאילו אתה יודע מי לא יודע איך לפתור, היא. זה אחד הבעיות. בעיה אחרת, זה שזה, נגיד אתה כן גאון בפתרון קונפליקטים, פתרון בעיות, אבל זה מוחק אותה. אתה כאילו מפתח בתלות בך. וגם זה דבר לא כל כך מוצלח. והרבה פעמים אישה מספרת לך על הקונפליקט שלה עם בת דודה, או עם הקושי שלה לשלם שם בחנויות, עם לך להסתדר עם ויזה וכל מיני עניינים. כל זה לא בשביל שאתה תעזור לה לפתור בעיה, אלא היא רוצה קשר. ואתה במקום קשר נותן פתרון. וזאת הבעיה. הרבה פעמים אצל אנשים יש סלט בראש. וכשהם מתחילים להסביר לך מה הבעיה, אז הם תוך כדי שהם מדברים, הם חייבים, כי אדם צריך להסביר את עצמו. אז הוא מסדר את זה על פי, שם את זה כאילו לפי מגירות, לפי המדפים וכל זה, וכשהוא סידר, הסביר לך מה הבעיה, אז הפתרון הוא בעצמו מבין אותו. הוא לבד יודע מה צריך לעשות. הוא לא צריך אותך, הוא צריך רק אוזן קשבת, שאתה תקשיב, לא שאתה תפתור. כי לתת פתרון מהיר, קל, פשוט ולא נכון, זה כל אחד יכול. לא צריך בשביל זה להיות מי יודע מה. לכן, מה שבעל צריך לעשות כשאשתו מספרת לו משהו, הוא צריך להקשיב, ללמוד להקשיב. ובכלל, אני חושב שיש גם, זה לא בדיוק לגמרי ככה, זה קצת מילתא דבדיחותא, אבל בכל אופן יש כזה, אחד החטאים שאנחנו עושים כל יום, שאנחנו מתוודים על החטא הזה, הוא נקרא יעצנו רע. כן, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי, ויעצנו רע. אז יד צנורה זה משהו אחר, זה בדרך כלל תת עצה שהיא רעה לו וטובה לך וכל זה, אבל אני חושב כאבק של עצה של החטא הזה, זה גם לתת עצות לאנשים אחרים. לא כדאי לתת עצות. תעזרו להם לקבל החלטה. זה מה שצריך לעשות. זאת אומרת, הוא בא אליך עם, עם הבעיה, לא יודע אם ללמוד ביולוגיה או פסיכולוגיה, אז אתה יכול יחד איתו לנתח מה הדחף שלו ביולוגיה, מה עוצר אותו מפסיכולוגיה, ואז אתה תראה שהדחף שלו בעצם זה כמה הוא מרוויח הפסיכולוג וכמה מרוויח ביולוג. אז אתה יכול להסביר שהשיקול כלכלי הוא פחות משמעותי מאשר נטיית הלב, למשל התחושה שאתה עושה בדבר שאתה אוהב אותו, אוהב לעשות אותו, שאתה נהנה מזה וכו' וכו', כן? אתה עוזר לו לקבל החלטה, אתה לא מחליט במקומו, אתה לא מכוון אותו להחלטה שאתה כבר יודע מה נכון. אז יש גם מקצוע כזה, יועצים, כן? אז יועץ בדרך כלל לא נותן עצות. דו לכם את זה. יועץ עוזר לקבל החלטה. אז זה דבר שני, כן? ראשון זה לדעת, רעיון שצריך ללמוד להקשיב. דבר שני, לא לתת עצות. לא, לא. לפעמים אדם מבולבל, לא יודע מה לעשות, הוא באמת בדילמה. נכון. אז הוא צריך ייעוץ. הוא צריך שמישהו, אוזן קשבת, מישהו שיעזור לו, אבל לא מישהו שיחליט בשבילו. מישהו שייתן לו עצה. הוא לא צריך לקבל עצה. אלא מישהו שהוא מתייעץ איתו, צריך לעזור לו לקבל החלטה. זה התפקיד. זה בדרך כלל מה שרבנים עושים. אם אתה תבוא ותגיד, האם הגלידה החלבית אחרי ארוחה בשרית צריך לחכות כך וכך זמן, הוא לא יגיד, תחליט לבד, אתה צריך להבין את העומק הדברים, לא, זה, יש פה משהו, אסור, מותר, דברים שהם ידועים בהלכה, לא מדובר על זה. זה לא ייעוץ, כן? אלא זה החלטות, החלטות החיים. בהחלטות חיים שאין תשובה נכונה. אז בדרך כלל רבנים, מה שעושים, הם עוזרים לבן אדם שמתייעץ איתם להבין מה כדאי לעשות. שהוא בעצמו מבין. לא שהוא מכוון אותו, שהוא בעצמו יבין. לא. זהו, זה דבר שני. דבר שלישי, אם אשתך מספרת לך משהו ואומרת וזה וזה, אז צריך לדעת איך להקשיב, ומה זה להקשיב? זה לא להיות אובייקטיבי. אתם יודעים על מה אני מדבר? לא? אתם כנראה לא נשואים. כל מי שנשוי יודע, כן, שזה אחד היצרים הכי גדולים בקשר, בשיחה עם אישה. אישה באה ומספרת מה בת דודה שלה עשתה לה, ואיך אחותה צחקה עליה וכל זה, ואז הבעל אומר לאשתו, נכון? היא צודקת? למה? כי הוא אובייקטיבי. זה יצר הרע מאוד מאוד גדול זוגות הנישואים. של להיות אובייקטיבי. השכינה שלך אמרה נכון, למה באמת שתפת, למה שפכת שם מים וזה, זה, זה נכון, היא צודקת. למה זה לא טוב להיות אובייקטיבי? זה א', בגלל שאתה מגלה שם ניכור ממנה. לא, אתה לא שופט. אתה לא יודע מה באמת נכון. איך אתה יודע? היית שם, זה מה שהיא מספרת. אצל גברים נטייה הזאת היא מאוד חזקה, בגלל שהם לומדים גמרא וגם הלכה. אז בגמרא כל הזמן יש דיונים והכרעות. אז זה ככה וזה ככה וזה זה, אז אתה רוצה לי, אז צורת החשיבה היא כבר כזאת שאתה מגיע ל... כאילו, מה היא האמת? אתה מחפש אמת. אבל היא לא סיפרה לך בשביל לבדוק מה היא האמת, ובשביל שאתה תשפוט, ואתה לא בית דין, והם לא הלכו, והיא לא הלכה אליך בשביל זה. אלא למה היא סיפרה? היא רצתה לשפוך את הלב, היא חיפשה מישהו שינחם אותה, שיהיה חבר שלה, שיהיה לצידה. זאת המטרה. אבל העמדה הפטרונלית הזאת, אם זה פטרונלי, כאילו אתה בוס, כאילו אתה יודע מה האמת. סליחה, שנייה, אני אדליק. אז העמדה הפטרונלית, כאילו אתה סמכות עליונה לבירור האמת, זה דבר שהוא מרחיק ביניכם. צריך להיות לגמרי תמיד לצידה. כן, נכון, נכון. אז זהו, זה מה שאני, אחד הדברים שאני רוצה להציע לכם, זה שאתם לא בתפקיד לתקן נשים שלכם. בשביל לתקן אותם, יש להם, יש העולם, העולם מתקן. אנחנו יוצרים קשר כזה שאנחנו לא אובייקטיביים, אנחנו אוהבים, אנחנו מקבלים. לא מתקנים. היה לנו שיעור שלם שנקרא יצר המחנך. יש את זה פה בארכיון, וגם ב... אם אני לא טועה, גם ביוטיוב, אם השיעורים הללו נמצאים ביוטיוב, אני לא יודע בדיוק, אבל אם הם נמצאים, אז יש שיעור, כך הוא נקרא, יצר המחנך. אבל בארכיון בטוח יש את זה. זה לא תפקיד שלנו בזוגיות לתקן, אלא לקבל, לתת תחושה שאת אהובה וטובה וכל זה. אז מחנכים שלה, רבנים שלה, אמא שלה, הם יתקנו אותה. אז זה דבר שלישי, כן? דבר רביעי. כן, דיברנו שלדעת להקשיב, לא לתת עצות, לא להיות אובייקטיבי, ועכשיו דבר רביעי. לא, כשהיא מספרת משהו, לא להקשיב לה בצורה אסוציאטיבית. זאת אומרת, היא מספרת משהו, ואז פתאום יש לך אסוציאציה. אסוציאציה שפתאום יש מחשבה תוך כדי, שהיא קשורה למה שהיא סיפרה. ואז אתה מתחיל לדבר איתה על אסוציאציה שהתעוררה אצלך בזמן שהיא סיפרה הנושא הזה. כן? אז היא דיברה שהיא, אני יודע, שיש לה איזשהו קושי היה שם, היא שברה את משהו שם. לא שברה, שהיא הלכה, נגיד, לבית חולים. אז אומרת, גם אבא שלי בשנה שעברה היה בבית חולים. כאילו, או כן, משהו, חברה שלה עכשיו בבית, היא הלכה לבקר חברה בבית חולים, כן, גם אבא שלי מת בבית חולים, כן. כן. אז הבעיה היא בזה שהוא לא שומע מה שהיא מספרת, אלא יש לו פתאום, כן, דרך אגב, דרך אגב, ואופ, ומושך את השיחה לכיוון שלו. וזאת טעות, כן? לא נכון לעשות ככה. צריך להקשיב, לשמוע ולהתאפק. לא... זה דבר רביעי, כן. דבר חמישי, לא להשוות מה שהיא מספרת עם משהו אחר. כל אחת הוא עולם בפני עצמו. אני כשקראתי על הדבר הזה של אומנות להקשיב, יש ספר על תקשורת, איך לדעת להקשיב. אז בספר הזה היה שם קריקטורה כזאת, אולי הייתי צריך להביא לכם, להראות את הקריקטורה הזאת. שם רואים תאונת דרכים, מישהו שכזה שוכב שם על יד העץ, כזה חצי חצי יושב כזה מפורק וגלגל אחת על העץ, אוטו שלו מעוך שם, שבור וזהו, כולו כזה מעולף, על ידו עומד איש אחד כזה שמרגיש טוב, בסדר, עומד, ואומר, זה תאונה זה? לי הייתה תאונה, שנה שעברה, זו הייתה תאונה. אז זו טעות, כן? לא להשוות. כל מקרה זה העולם בפני עצמו. לא, זה ספר איך להקשיב, אבל אני לא זוכר שם של ספר הזה. כן, זה ספר על איך לדעת להקשיב. כן. זה שתי בחורות מאוסטרליה כתבו את הספר הזה. אחת מהן יהודיה. זהו, דבר נוסף. לא להפסיק באמצע. אתם ודאי מכירים את המשנה הזאת מפרקי אבות, שאומר שיש שבע דברים בגולם ושבע דברים בחכם. אז החכם לא מתחיל לדבר ראשון מול גדול, ולא מפסיק באמצע, עונה לעניין, אם לא שמע, אומר לא שמעתי, מודה על האמת, עונה לפי הסדר, ולא שותק. זה שבע דברים. וכך גם הפוך, כן? ומה שהפוך הוא גולם. ואישה הזאת שהיא דיברה איתי על זה שבעלה הולך לשמוע את טרקטוריסט וכל זה, היא אמרה שבעלה הוא גולם והוא אוטיסט, כן? אז אני הסברתי לה שכנראה בעיה, הקושי ביניהם הוא בזה שהיא עושה כל הטעויות הללו שדיברנו קודם, ולכן זה גורם לבעלה יותר ויותר להסתגר, יותר להתכנס, ולא לרצות לשתף פעולה. וסיפרתי על כל האפשרויות הללו, וסיכמתי את זה בצורה כזאת, שאם את רוצה שהוא ידבר איתך כמו שהוא דיבר עם טרקטוריסט, אז תהי טרקטוריסטית. זאת אומרת, אם את רוצה שהוא ידבר איתך, תלמדי לשתוק. אז יש סיכוי שהוא ידבר. זהו. עד כאן זה טעויות שיש בכל המהלך הזה. עכשיו אנחנו נדבר, אז נגיד כל הטעויות הללו נפלו. ועכשיו אתם יודעים ודאי שיש הרבה שמייצים, ואני חושב שזו יצאה טובה, שבעל ואישה ישבו פעם בשבוע בערך, לפחות איזה שעה, שעה וחצי, ויעשו מין דייט כזה, כן, ישבו וידברו כל מיני עניינים וכל זה. אני חושב שזו יצאה מצוינת, טובה, אבל הבעיה היא שצריך לדעת איך עושים את השיחה הזאת. כי יש זוגות שהם, אוקיי, עושים לימוד, באים פעם בשבוע, לומדים שעה ומתחילים לימוד. אז או שהוא מתחיל להקריא לגמרא ולהסביר לה שם כל מיני פלפולים וסוגיות, ומה שאמר רבנו בחננל, ומה שאמר ערוך לנר, וקצות ונתיבות, וזה לא מעניין אותה. אז בסוף, של מי הכיכרות הללו? כאילו, אז מה זה כיכרות של נחתום? אז שאתם, כאילו... זה מבלבל לה את הראש, או שהיא מתחילה להקריא לו שם משהו של דברים, בקיצור, זה לא קל למצוא חברותה כזאת עם אישה, אבל, אבל צריך לחפש, כן? יש כל מיני דברים שהם אפשר למצוא, שזה מתאים לשניהם. מה שיותר קשה, זה שיחה בין בעל ואישה. כי אם הם לא הולכים על פי כללים מה שדיברנו קודם, אז מה שקורה זה שהיא מתחילה לספר, אז הוא מתחיל לבקר אותה, ולתקן אותה, ונהיה אובייקטיבי, או רוצה לעזור לה, רוצה לשפר אותה, והיא מתחילה להתנגד. אני גיליתי לך משהו שם מהלב שלי, ואתה עכשיו רוכב על זה, אתה עכשיו גוער בי בגלל זה, אז לא כדאי לדבר, ועוד ועוד, וויכוחים, ו... אחת, היה לי זוג אחת שהם כל הזמן התפקו, אז הוא אומר, כולם אומרים, תלכו לצימר. הוא אומר, מה אני אעשה איתה בצימר או בבית מלון, כאילו, מה אני אעשה איתה? כאן בבית, אז אנחנו מתווכחים והיא יורדת עליי וכל זה, לפחות אני עושה את זה בחינם, שם בבית מלון אני צריך לשלם גם על זה, כן? אז למה שאני אלך איתה לצימר הזה? כאילו, אז צריכים לדעת איך לפתח שיחה, איך לעשות ככה שצד השני ירצה לדבר איתכם, שיהיה לנו נעים, שיהיה לו טוב איתה, כן? זאת אומרת, כל זה דבר שהוא... אז אלו הדברים שאמרנו קודם, כן, את הלאווים, מה לא לעשות. עכשיו, אז הלאווים הורדנו, עכשיו מה זה הנים, כן, הנים, זאת אומרת, מה כן, איך כן ליצור קשר, איך כן לדבר. זה אחד הדברים שהם גם מאוד קשים, כי אתם באים, נכון, באים עכשיו מסעדה, באים עכשיו עושים דייט, אבל מתחילים לדבר על שטויות, או בדרך כלל זה או שמדברים על פוליטיקה, על ביבי וכל זה, או מדברים על דברים בנאליים כאלה, או על כמה עולה את זה, ועל כמה עולה את זה, ובמקרה הכי טוב זה מדברים על ילדים. וכל זה כמובן טעות. בזוגיות זה הזמן לדבר לא על ילדים שלכם, שהוא צריך ככה והוא צריך ככה וכל זה. אלא זה זמן נועד לכם, ביניכם. רק ביניכם. אין שום נושא אחר בעולם שאפשר לדבר עליו. חוץ מעליכם, ביניכם. וזה הקושי, אחד הקשיים הכי גדולים בדייט כזה. של זוג נשוי, כן? כי קשה להיפתח. כן? נכון, לפני החתונה. כי ההבדל הוא שלפני חתונה, שניהם גם רצו למצוא חן בעיני אחד של השני, וגם היו כאילו בעד השני. וגם היו מעוניינים לשמוע מה יש לו לומר, אז היא שתקה, היא הקשיבה. או להפך, כן? הוא הקשיב לה, כי זה היה מעניין. אבל אחרי חתונה כבר הבינו את מה היא מספרת שם. תמיד זה אותו, פחות או יותר, אותו מבנה שם. אני לא עשיתי כלום, לא אמרתי לה כלום. והיא אמרה לי, והיא דיברה לה. אני אמרתי, אני שום דבר. המבנה הזה, הוא מכיר, הוא כבר שמע את זה 1,000 פעם, ועכשיו הוא עוד פעם שומע, זה כבר לא מעניין. כן, גם לי זה ככה מתחיל, או שמבקר אותה, תמיד את לא אשמה, תמיד את לא, את בסדר, והיא לא בסדר. ומתחיל, תבינים, זה מה ש... זאת הדינמיקה שנוצרת אחרי החתונה. כן, מה אתה אומר? זה דבר גדול וחשוב כשיש בינו ובינה דברים אחרים. עצם הקשר, זה עצום, זה דבר מאוד מאוד מבורך. מה שקורה הרבה פעמים זה שאין שיחות בינו ובינה. פשוט אין כלום. הם חיים כמו שני קווים מקבילים שאינם נפגשים כמעט אף פעם. ומדי פעם, הכל טכני, פחות או יותר. אין אינטראקציה רגשית, נפשית, אינטלקטואלית, אלא הכל לצורך. ואם יש ביניהם שיחות, אז זה דבר עצום, חשוב, טוב מאוד, מעולה. כן? גם, כן, קשר מצוין. אבל לא זה מה שאני רוצה להגיד, אבל גם זה נושא מצוין, לדבר על עצם הקשר ביניהם. כן? זה נושא מעולה. מה שלא טוב, זה לדבר על משהו מחוץ, על שניהם. על נושאים אחרים. נושאים פיננסיים, כמה אנחנו נוציא כסף, האם אנחנו נצמצם בהוצאות, נגדיל, נקנה בית, ניסע לטיול, כל התכנונים, כל הדברים הללו. זה לא לדייט. לדייט זה יש רק שני נושאים שהם רלוונטיים. זה או הוא, או היא, או קשר ביניהם. זה הכל, כן? אז איך עושים את הדייט כזה? על מה מתחילים? איך מתחילים לדבר? אני חושב שהכי טוב זה לשאול שאלות אחת את השני, שאלות לא בנאליות, וגם להתחיל משאלות שתשובה שלהם היא לא קצרה. באיזה שעה אתה מסיים מחר עבודה? ב8. או מה אתה רוצה מחר לאכול בארוחת צהריים? שניצל. ואז שתיקות על מה לדבר, כן? אין מה לדבר כל כך. וצריך לנסות משהו מה שנקרא שאלות פתוחות. שאלות כאלה שהם מאפשרים לצד השני, לא גורמים, אבל מאפשרים לצד השני לספר, לדבר על משהו שהוא קצת בהרחבה. למשל, מה מעניין אותך בעבודה, מה שאתה עושה? האם זה בכלל, מה, כן, מעניין, ואם כן, מה מעניין שם? או יש כזה, איזה סיפור מצחיק יש לך מהילדות שלך, שאתה זוכר משהו. או אתה פעם ראית איזה אירוע שאין לך הסבר הגיוני למה שקרה במציאות? כל מיני, יש כל מיני שאלות כאלה, שהשאלות הללו זה שאלות שהם מגלים מה יש לך בלב, מה אתה היית רוצה. אם היית צריך להיפגש עם מישהו בתנך, עם מי היית מכל תנך, עם מי היית בוחר להיפגש? רק עם אחת אתה יכול. למה דווקא עם יואב בן צוריה? מה היה בו? זו דמות מורכבת, הוא לא פשוט. למה דווקא הוא? זאת אומרת, זה משהו מעניין. ועוד ועוד ועוד. יש גם קלפים כאלה, שבקלפים הללו יש שאלות לא שגרתיות. קלפים של זוגיות. אני מאוד ממליץ, מאוד טוב. יש כל מיני סוגים של קלפים. כדאי לקנות, זה לא, זה גרושים בשביל שיחה כזאת בדייט. דייט בין בעל ואישה, אני מדבר, כן? כמובן. זהו, כן? אז זה הנושא. לעשות אווירה טובה, זה לא חייבים ללכת למסעדה, לא או בית קפה, זה לא חייב להיות, זה יכול להיות סתם טיול בגינה, שאולי שם בגינה ציבורית כזאת, מה שאתם הולכים ומדברים, אולי זה נסיעה באוטו סתם בכבישים, ונהנים לדבר תוך כדי גשם, וזה כל מיני צורות, כן? אבל זה המטרה, כן? מטרה זה אנחנו. אנחנו יוצרים קשר, אנחנו מדברים. זה זמן שלנו. שום עניין אחר לא פה. וזה טוב באמת לעשות את זה, כמו שאמרתי, פעם בשבוע, פחות או יותר. כן, זהו, אז זה הנושא של איך להתחיל. עכשיו יש עוד נקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית כאן, וזה דבר אחרון, זה שצריך להשתדל ליצור קשר בין בעל ואישה, קשר של אמפתיה. זאת אומרת, שיחות הללו, הן לא נועדות, זה כמו שיש בפסיכולוגיה, יש מושג כזה נקרא supervision. Supervision זה כשפסיכולוג בא לפסיכולוג יותר מעליו, יותר מנוסה, יותר ותיק וחכמת, והוא מספר לו מקרים שקרו לו בחיים, והסופרוויז'ן מתקן אותו, מסביר לו, אז זה לא שיחות סופרוויז'ן. זה לא שיחות שבהם בעל או אישה מתקנים, אלא זה כמו ששפיכת הלב, כן? זה משהו של גילוי נשמה, זה משהו כזה שאתם מוגנים אחד עם השני, והכל בנוי על זה שאתה רוצה להיות אמפתי כלפי מה שהיא אומרת. זאת אומרת, זה מין ניסיון, מה שהיא מספרת, ניסיון להסתכל על הסיטואציה שהיא מספרת עליה בעיניים שלה. זאת המשמעות של מונח אמפתיה. אמפתיה זה לא סימפתיה. בסימפתיה אנחנו מזדהים, יש לנו פחות או יותר אותם הדעות, אותם יש הזדהות. אמפתיה זה לא הזדהות. אתה יכול להיות לא מסכים איתה בשום פנים ואופן. בסימפתיה אתה מסמפת לה, אתה איתה בדעה הזאת. אמפתיה לא, אתה לא מסכים איתה, אבל אתה מבין אותה. עדיין יש לך דעה שונה. לא היית עושה את זה בשום פנים ואופן. אתה פשוט מסוגל להסתכל על המציאות בעיניים שלה. זה נקרא אמפתיה. ואתה, וזה אחד המרכיבים הבסיסיים ביותר של זוגיות מוצלחת. ליצור קשר נפשי. אמפתי. זה דבר ראשון. דבר שני, כשהיא מספרת את זה, זה טוב שאתה תנסה גם לשקף, לנסות לקלוט, לראות אם אתה קולט נכון מה שהיא אומרת. אתם זוכרים בתחילת השיעור מה שאנחנו הבאנו את הניסוי הזה בסוציולוגיה, שכל אחת רואה את התמונה האחרת, אז יכול להיות שאתה רואה את התמונה הזאת אחרת לגמרי ממנה. אז זה טוב שאתה משקף, שאתה נמצא איתה, שאתה בודק את עצמך אם אתה קולט נכון. ואז אתה שואל אותה, את מתכוונת כך וכך וכך? כן, זאת אומרת, או נגיד, את מתלבטת בין זה וזה? או מה שהפריע לך בעיקר זה זה, זאת אומרת, אתה חוזר על מה שהיא אמרה בצורה של שאלה, אם אתה באמת קלטת אותה נכון, כי יכול להיות שכל מה שאתה קולט, זה בכלל משהו אחר לגמרי. אנחנו, יש לנו, כמו שאמרתי בתחילת השיעור, יש לנו יצר, מחשבה כזאת, מוטעת, שאנחנו חושבים שכולם רואים כמוני. אז לכן אתה בודק את זה, אתה שואל, זה מה שהתכוונת? היא אומרת, כן, או לא, בכלל לא, זה משהו אחר, אני רוצה להסביר, ואז, אוקיי, בסדר, מסבירים. עכשיו אתה אומר, זה מה שאמר? כן, עכשיו, כן, הבנתי. הבנת, כן? נכון, יש דבר כזה נקרא בזוגיות, שיטה מסוימת שנקרא אימאגו, שזה המציא את זה הרוול הנדריקס, עם אשתו, שהשיטה הזאת היא מדברת על פתרון קונפליקטים. איך לפתור קונפליקטים? אני לא מדבר בכלל עכשיו על פתרון קונפליקטים. שם זה צריך להיות שאחד מאשר לשני שהוא הבין נכון מה שהוא אמר ביחס לקונפליקט ביניהם. אני עכשיו מדבר סתם, כל נושא, אתם ביחסים טובים, קשר טוב, הכל זורם, רק היא מספרת למה שהיא נפגעה מאחותה. אז אתה שואל אותה, זה מה שפגע בך בעצם? כן, זאת אומרת, אתה נמצא איתה באינטראקציה. זה העניין. דבר שלישי, זה צריך לשקף גם רגשות שלה. למשל, את הרגשת פחד במקרה כזה, או נעלבת, בגלל זה את כעסת עליה. רגשות, כן? לשקף רגשות. או... כן? זה גם מאוד מאוד משמעותי, שבן אדם מבין שאתה לא רק קולט אותו באופן אינטלקטואלי, אלא גם אמוציונלי, גם רגשי. וגם זה, כשאתה שואל שאלות, כל מיני שאלות כאלה שהם עוזרים לבן אדם בעצמו, כאילו להבין מה קורה, מה הולך לו בלב, ואתה, למשל, מתי זה התחיל? או איך זה התחיל? זה שאת נגיד, את מקנה בחברה שלך. יש לה, אשתך, פתאום יש לה אובססיה שהיא מקנה בה, היא כל הזמן משווה את עצמה, וזה, ואצלה זה תמיד יותר טוב, ואצלה זה ככה, וזה. אז במקום להגיד, מה את מקנה בה? בכלל, כן, הסר כזה, הקנה זה דבר מוציאה את האדם מן העולם, ואתה מתחיל לצטט לפסוקים משהו על הקנה. זו טעות, לא טוב לתקן, לא טוב לשפר אותה, ולא לגעור בה על זה שהיא מקנה, ושום דבר. את מבין, זה רק להבין, רק להיות לצידה, רק... אתה כן יכול לעזור, להגיד מתי זה התחיל. שם. או מה זה מחולל בך, הקינה הזאת. את מרגישה מושפלת, את מרגישה ככה וככה, אתם, זה שיחה, שיחה ביניכם, שאתה לצידה. כשיש סוג כזה של מערכת יחסים, זה דבר שהוא... מאוד מאוד מחזק את האחדות בין בעל ואישה. זה בעצם הופך להיות לעיקר הקשר הזוגי. כל השאר, ילדים, מצב פיננסי שלכם, האם אתם קונים בית, לא קונים, מה אתם תעשו, ואיך המשפחה שלו מדברת עלייך, כל זה, זה הכל מסביב. זה לא העיקר. העיקר זה הקשר נפשי, רגשי, קרוב ביניכם. זה שאתה יודע שאתה רוצה להיות ידיד נפש שלה. והיא רוצה להיות לצדך. היא כל הזמן. זאת אומרת, היא ידידת נפש שלך. זה מה שעושה את הקרבה בזוגיות. ודבר אחרון, מה שאני רוצה להגיד לכם, זה סיפור שראיתי אותו, יש סרט רוסי שלפני 60 שנה, עשו אותו לפני 60 שנה, שחור לבן כזה, מאוד מאוד יפשן, אבל היה שם משהו ש... הרשים אותי מאוד, ואני מספר עליו ככה, כשמדברים על הנושא הזה. והסיפור שם כזה, שם מראים בית ספר סובייטי, רוסי שם, שם של, באיזה עיר, לא ברור גם איפה. ויש כיתה, ילדים, תלמידים, מורים, ספר, כאילו הסרט על בית ספר. ובאחד התמונות שם בספר יש מורה לספרות, שהיא מבקשת מכל התלמידים לכתוב חיבור, שנקרא מהו האושר. וזה הנושא של החיבור. והציפייה שם הייתה משהו או שאושר זה להיות קומוניסט ולבנות מולדת ולתרום לחברה, וזה נקרא אושר, זה ככה זה מצופה מתלמידים שיכתבו, או שיכתבו על אושר שהם נמצאים שם באיזושהי יצירה ספרותית שם, מלחמה ושלום של טולסטוי, שאושר של גיבורה ראשית שם, וזה וזה וזה. וכל אחד שם ילדים יושבים וכותבים שם על אושר. יש שם ילד אחד שהוא מעתיק, אז מורה אומרת שם ככה, הוא גונב את האושר של מישהו אחר, כן, זה כל מיני שם. אחת כותבת באמת על הקומוניזם, אחת כתבה, איזה לכתוב שהיא רוצה משפחה גדולה, ושיהיו להם הרבה ילדים, וזה אושר, כל מיני, כן. וילד אחד יושב שם, זה מדובר על כיתה י' בערך. ילד אחד יושב ולא כותב כלום. יושב כל השיעור ולא כותב. ואז מורה אומרת לו, אתה לא תעבור מבחן, זה חיבור, חייבים לכתוב, ואם אתה לא, אז אתה בחוץ, אתה לא תקבל ציון. והוא לא כותב, יושב, חושב על מול מחברת ריקה, מחזיק עת ביד, ולא כותב. ככה מורה עוברת, עוברת, שיעור שלם, תה, 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 לא, 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 ואז יש צלצול, זהו. כולם להחזיר את העבודות שם, כולם מחזירים עבודות, והוא גם הולך, מביא את העבודה שלו, את המחברת שלו, והיא לוקחת את כל הביתה, בודקת את כל ה... עבודות, נושא ציונים, נותנת, מתקנת שגיאות, טטטטטטטט, מגיעה למחברת שלו, פותחת, והיא רואה שהיא כתב שם משפט אחד. והמשפט הזה הוא מאוד מאוד חזק. הוא כתב שם, אושר זה כשיש מישהו בעולם שמבין אותך. זהו. זה החיבור שלו. וזה היה מאוד ככה חזק על רקע של המורה הזאת שם בסיפור. היא גרושה או רווקה זקינה. כן, היא רווקה זקינה שם לבד, גרה לבד. וזה ככה פתאום... אז קלטה את זה, שזה באמת התשובה. ואני חושב שזה בעצם השאיפה שלנו בזוגיות. כמובן, יש עוד דברים אחרים, אבל יש משהו שהוא תנאי מאוד מאוד גדול. לדעת להקשיב, לדעת להיות שיש מישהו בעולם שמבין אותה, את אשתך. תהיו כאלה. נעצור כאן.